אני אומר לכבוד הרב, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, בדקה טובה.
תזכו ותחיו ותאריכו ימים ושנים טובים ומוצלחים. הלילה נחתמנו לספר חיים פעם שנייה, פעם נוספת, ומחר בתפילת נוסף שמע ישראל במילה אחד, נכוון שם למסור נפשנו על קדושת שמו יתברך, ונקבל פתקה טובה הכי מוצלחת שיכולה להיות. תהיה לנו שנה נעימה, שנה טובה, שנה מבורכת, שנה מוצלחת, שנה של חיים ושנה של גאולה. לכן נתחזק יותר ויותר, כי זה יום גדול מאוד עומד לבוא אלינו הערב. זה יום שבו הקדוש ברוך הוא אומר שאני, אין אני יכול לעזוב אתכם, אני לא יכול להיות לבדי. המתינו לי יום אחד, קשה עליי פרדתכם. אז זה היום הזה, יום שמחת תורה. אנחנו והקדוש ברוך הוא והתורה, שהם חד הוא, יחד נשמח ונגיל ונשכח מכל הצרות שיש מסביב, מכל הגזרות. בעזרת השם ייטב לנו. זה סיום של החגים, שרשרת החגים של חודש תשרי, בתחילת שנה שהיא תהיה מבורכת ומוצלחת בכל, גם בפרטיות, גם בכלליות, בגשמיות וברוחניות, בכל אשר לכל, כן, כמו התורה. התורה הקדושה היא ניתנה לנו, לעם ישראל, שמרנו עליה אלפי שנים, נמשיך לשמור עליה והיא תשמור אותנו. תודה רבה.
תודה רבה, דברי חיזוק, עידוד, וכמובן אנחנו במהלך התוכנית נשמע עוד ועוד את הרב בעניין הזה. עם ישראל, כמו שהרב אמר, עם נצח שמחובר לתורתנו הקדושה. אנחנו כבר נפנה לשאלת מאזין הראשון. אנחנו קודם כל מאזינה, אז הנה מאזינה מהצפון, שלום לגברת.
שלום, חג שמח ושנה טובה לכבוד הרב. רציתי לשאול, אני שמעתי שיעור לפני כשבוע ימים על, אני לא יודעת אם הבנתי נכון, יהודים המפוזרים בחוץ לארץ הם לא נחשבים כציבור ישראל או כקהל ישראל, אלא אם כן הם גרים בארץ ישראל, ומידך המצוות שמקיימים גם הם לזכר המצוות בלבד ולא קיום המצוות לשמן. אם יש לזה מקור, אם הרב יכול
להסביר. עלינו לומר כך, כל היהודים הנמצאים בחוץ לארץ נחשבים בשר מבשרנו, חלק מעצמותינו. כך היה בזמן גלות בבל. אנחנו רואים בספר יחזקאל שכאשר ישראל גלו מעל אדמתם לראשונה בזמן ירמיהו הנביא והגיעו לנערות בבל, כך חשבו וכך דימו בעצמם, שכאילו הקדוש ברוך הוא מכר אותנו, כאילו הקדוש ברוך הוא נטש אותנו ואנחנו לא חייבים יותר לשמור את המצוות. ומיד הקדוש ברוך הוא שולח להם את יחזקאל הנביא, שנאמר, ואני בתוך הגולה נהר כבר, נפתחו השמיים והראה מראות אלוהים. ואז הוא מחזק אותם, הוא מראה להם את המרכבה, איך שהיא ירדה מהמרכבה מלמעלה, ואיך יש ארבע כנפיים לכל אחד ואחד מחיות הקודש, ואיך הקדוש ברוך הוא משוחח עליהם, ואיך שמר אותם, שלח להם את דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, ועשה איתם ניסים ונפלאות. היה להם שם את עזרא הסופר, היה להם שם את יהושע כהן גדול, כל אלה אנשים ענקים. היה להם אחר כך את 120 אנשי כנסת הגדולה, בראשותו של עזרא הסופר וחברותם של הנביאים הצדיקים, שזה אלה היו חגי, זכריה ומלאכי, ואיתם היו כל יתר הנביאים, אנשי כנסת הגדולה. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. הייתה להם הנהגה מפוארת, הנהגה לתפארת, שהחזיקה אותם במשך אותם 70 שנות גלות בבל, ואחרי זה הנס הגדול עם המן הרשע, שבא מרדכי, באו מרדכי ואסתר, והוציאו אותנו מאותו בור, מאותה גלות, ואחר כך שבנו לירושלים. אז זה מראה שגם כאשר יהודים בחוץ לארץ, קדוש ברוך הוא לא ייטוש אותם. הפסוק בשמואל אומר כי לא ייטוש השם את עמו בעבור שמו הגדול. וכן חלילה וחס לחשוב שאפילו יהודי אחד הנמצא באיזו פינה מפינות כדור הארץ, היהודי הזה הוא קשור לקדוש ברוך הוא, להבינו שבשמיים, כי יש לו ניצוץ, יש לו נשמה יהודית, והקדוש ברוך הוא מסתכל עליו, מביט עליו ושומר עליו. כך יהיה איתנו, ישמור עלינו, יגן עלינו, ויפרוס סוכת שלמו עלינו ועליכם ועל כל ישראל. בעזרת השם נזכה לגאולה השלמה שבו תבוא במהרה. תודה רבה.
אמן ואמן, חזק וברוך.
כן, שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
שתהיה בריא.
אמן.
רציתי לשאול את הרב, לא ידענו אתמול בלילה בהבדלה, בגלל שזה יין, אם היינו צריכים, אנחנו ספרדים, אם היינו צריכים לברך לשב בסוכה, לא ברכנו, עשינו נכון או לא?
עשיתם נכון. ברכת לשב בסוכה נתקנה על כל סעודה וסעודה. כך נפסק בשולחן ארוך. האשכנזים נוהגים לברך על כל כניסה לסוכה ועל כל, כשיטת הרמב״ם, ועל כל ישיבה בסוכה. אבל מרן השולחן ערוך הביא שרשרת של פוסקים. רוב פוסקי ישראל בכל הדורות כתבו שאין לברך לשב בסוכה, אלא מסעודה לסעודה. מתי שנוטלים ידיים ואוכלים המוציא, לא מזונות ולא העץ והאדמה ושהכל וגפן וכו', אלא בהמוציא. מסעודה לסעודה, אז מברכים ברכת לשב בסוכה. ולכן על הבדלה לבד לא מברכים לשב בסוכה, אלא אחר כך כשעושים סעודה רביעית, כשרוצים לאכול איזו ארוחה, אז נוטלים ידיים, ברכים המוציא ולשב בסוכה. תודה.
תודה רבה על השואלת מהמרכז, ואנחנו עם יונתן מרחובות. שלום לך.
שלום כבוד הרב, חג שמח.
שלום וברכה, חג מאושר.
הרב, תחילה ישר כוח על הספרים הנהדרים, הספר על, על סוכת ציון, זה שנה שנייה שאנחנו נהנים ממנו, איזה ספר, איזה מתיקות. תודה רבה הרב, ימשיך להביא לנו על חנוכה, פורים, כל החגים בעזרת השם, אנחנו נהנים. תודה הרב. עכשיו לשאלה לגבי אדם ששכח לברך לשב בסוכה בתחילת הסעודה. אני מכיר דעות הפוסקים, דעת המגן אברהם, שאפילו לא אוכל כלום יכול לברך. הקף החיים, הצריך כביצה, מרן הרב עובדיה אפילו טעימה באלמה. והשנה ראיתי שהרב כותב שצריך לאכול כזית בשביל, אם אדם ששכח לברך לשב בסוכה, צריך לאכול כזית. הדעת הרב לא הובנה לי, לא זכיתי להבין את הטעם.
זו חומרה לך, תחילה. כיוון שאפשר בשעת הדחק לאכול כזית, אם איזה משהו יותר טעים, למרוח עליו איזה משהו שהאדם יוכל, כי כזית זה לא הרבה. האמת שאפילו משהו יוצא ידי חובה ומברך עליו לשב בסוכה. אבל צריך לעשות סדר ולזכור ולא לשכוח. אמנם כבר נשארו לנו רק כמה שעות על הברכה הזאת, אבל לא לשכוח ותמיד לברך לשב בסוכה. זה טוב, והאמת שאם שכח, יאכל אפילו חתיכת לחם נוספת, יברך עליה לשב בסוכה. תבורך, תודה רבה על ההערה.
תודה וישר כוח על המאזין יונתן ברחובות, חזק וברוך לרב. רב, מקבץ של שאלות.
היי, לא שומעים אותך.
אני מבקש מהצוות פה, הנה הטכנאי בודק שוב.
בודק, יבדוק.
אני מקווה שיצליחו לפתור את הבעיה. שומעים יותר טוב, כבוד הרב?
עכשיו יותר טוב.
אני אשתדל.
עוזר ונשנה כדי פעם.
אנחנו לא בתחום, אני מנסה להיעזר בטכנאי, אז הנה אני ארים את קולי גם. ברשות הרב, לעניין אלה שלא הספיקו הבוקר לעשות חבטת ערבה בדרך,
יכולים לעשות כל היום כולו, זה לא מוגבל בזמן. גם מי שלא ברך על נטילת לולב יכול לברך עכשיו, יכול לברך עוד היום עד סוף זמן השקיעה. אותו דבר מי שלא חבט ערבות, לא השיג, או מכל סיבה שלא תהיה, יקח לו כעת חמש בדי ערבה, יקשור אותם יחד ויעשה את החבטה כפי הכתוב בסידור, ויאמר חמש פעמים חבית חבית ולא בריך, ועל ידי זה יסתום פיות כל המקטרגים והמסתינים מעלינו.
אמן ואמן. ועוד שאלה שגם חוזרת פחות או יותר, איך נפרדים מהסוכה, או איך פוסלים את הסוכה, עד מתי לא אפשר להיכנס לסוכה, ככה שואל.
לפסול לא צריך, רק מי שרוצה לישון בסוכה, אז יעשה איזה פתח קטן בגג של הסוכה, שיראה שהסוכה היא כאילו פסולה, לא לגמרי, ואז יוכל לישון ולאכול בסוכה, משום שלא יהיה מוסיף על המצוות. כי יש איסור לא לגרוע ולא להוסיף. תורה אמרה שבעה ימים, אז זה שבעה ימים ולא שמונה. אז לכן יכול לשבת בסוכה, יכול לישון בסוכה מי שיותר נעים לו, או שיש לו צורך כי אין לו מקום מספיק בתוך הבית, או שיש לו אורחים, אז יפסול איזה פינה בסוכה, ובזה יכול להמשיך ולישון שם. אבל כמובן אסור לברך לישב בסוכה, ולא מזכירים סוכות. צריך לזכור שהלילה בתפילת ערבית אנחנו לא מזכירים את חג הסוכות הזה, אלא שמיני חג עצרת הזה, וכן בתפילה וכן גם בסעודות ביעלה ויבוא. לא לשכוח לומר שמיני חג עצרת הזה, ואם אמר חג הסוכות לא יצא ידי חובה והצטרך לחזור, כיוון שחג הסוכות מסתיים היום 13.5 דקות אחרי השקיעה. אז אפשר לישון בסוכה אם הוא רוצה לפסול אותה, ומי שלא ישן בסוכה לא חייב לפסול את הסוכה. מפנים מהסוכה את הכלים הנחוצים, הכיסאות, הרהיטים, המיטות, המזרונים, כל החפצים הנחוצים לתוך הבית, לוקחים אותם חזרה אל הבית, אבל לא משאירים את הסוכה ריקה. שום כבוד, אנחנו משאירים לה קצת כבוד, ומשאירים איזה שולחן שאנחנו לא נחוצים אליו, או כיסא, או אפילו איזה מיטה, או איזה רהיט קטן, משאירים שם איזה חפץ מסוים, ונוהגים לומר את התפילה לקראת ערב, לפני שעוזב את הסוכה והולך לבית הכנסת, שיהי רצון שמצוות הסוכה זה מובא שם בסידורים, שקיימנו השנה תגן בעדנו, ונזכה בשנה הבאה לשב בסוכת אורו של לוויתן, שנאמר התמלא בסוכות אורו. יש בלוויתן מקום לכל עם ישראל, 7,800,000,000 יהודים ייכנסו בתוך האור של הלוויתן. שמת אומר יש לו ריח לא טוב של דגים, לא ולא, כל ריחות ובשמים נעים שיש בעולם שם, כל מיני ציורים יפים ומרהיבים, צבעוניים שלא ראינו אותם מעולם, ששום צייר לא העלה בדעתו לצייר דבר כזה, יש על האור של הלוויתן. ואנחנו נשב שם ונהנה ונשמח ונאכל מבשרו, ובשרו יטעים, כל טעמים הטובים שבעולם יהיו שם. כל המסעדות יסגרו, אולי אצל הגויים ימשיכו לאכול שם, לא יודע מה הם יאכלו מסכנים, אבל אנחנו לא נאכל רק מהלוויתן, וזה יסביע אותנו וזה ישמח אותנו. נשתה יין המשומר בענבה מששת ימי בראשית, ונאכל מבשרו של שור הבר, והקדוש ברוך הוא איתנו, ואז באים האבות, אברהם אבינו, שר ושמח, יצחק, יעקב, משה רבנו אומר דברי תורה, ואהרון הכהן אומר דברי כיבושין, דברי פרשנויות לתורה, יוסף הצדיק מרקד לפנינו ואומר דברי מוסר, ודוד המלך לוקח כינור עם 10 מטרים, הוא מנגן בו, דבר שלא יכול להיות, אין דבר כזה תקדים של כינור של 10 מטרים, והוא ישיר לנו וינגן לנו, וכולם ישמחו שמחה עצומה שאין דוגמתה ולא היה דוגמתה בעולם. והקדוש ברוך הוא בראש כולנו סס ושמח. אז זה נראה במהרה. בעיקר כל מי שיצטער בצערה של ירושלים, מי שיצטער בצערו של עם ישראל, בהרוגים שנהרגו שהשם יקום דמם, וכל אדם שנשפח, כל אלה יקבלו הראשונים את הנחמה העיקרית שצריכה לבוא. וזה בו יבוא בעזרת השם, ולזה אנו מצפים, לזה אנחנו מחכים, וביום שמחת תורה נשיר ונרקוד ונשמח ונערוג אל הקדוש ברוך הוא, והוא יגאל אותנו. נגאל בעזרת השם אם נזכה לשנה הזאת, תפשין עין וב, היא תהיה שנת הגאולה. תודה.
תודה וחזק וברוך לרב. הרב, שאלות שהגיעו עכשיו בעקבות המסה המדהימה של הרב, שואלים אנשים למה דווקא לוויתן, כמה שאלות בעניין.
למה דווקא לוויתן? קודם כל, מה זה הלוויתן? מצאתי אני העבד למעלה מ-30 פירושים מה זה הלוויתן. הלוויתן זה דבר פיזי, אבל גם רוחני, בעיקר רוחני. זה כוח של היצר הרע, שהוא המסית והמדיח, ושהוא השונא והאויב את עם ישראל, ומסית את אומות העולם להילחם בנו. שכן כותב המלבים, ככתב המהר"ל, שהלוויתן אלה אדום וישמעאל. אלה בדיוק השותפים היום, אבו מאזן ומיסטר חוסיין ברק אובמה עם פוטין, עליו אמר דוד המלך על אדום אשליך נעלי, נעל, ופוטין זה היינו הך, מי שמבין. אז לכן כל זה יהיה בלוויתן, כאשר ישחט הלוויתן ויהרוג את הלוויתן, אז יהרוג את כל הכוח והעוצמה שיש לאומות העולם, שזה בא מלמעלה, כי אין שום ממשלה ושום מלכות או צבא או כוח בעולם מבלי שיקח עוצמה ויכולת מלמעלה. היכולת הזאת תיגמר ונגמרת, ואז יהיה סעודת הלוויתן, אז תהיה הרווחה, זה שקט של מנוחה והורדת המתח שיש מסביב לכולם בכל העניינים. גם לא תהיה לו קנאה ולא שנאה, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, וגר זאב עם כרס וארי עם גדי ירבץ, ושיעשה יונק על חור פתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדע. אז תהיה כזה שמחה, תהיה שלווה, כי יצר הרע יתבטל מהעולם, ואם תרצה הלוויתן זה מגלם את יצר הרע, ויצר הרע ישחט, כמו שאנחנו אומרים בליל פסח, ואתה הקדוש ברוך הוא ושחט את המלאך, ואז יבולע מוות לנצח, לא יהיה עוד צער, לא יהיה כאב, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. אז זה הלוויתן פחות או יותר, שעל זה המון המון פירושים וביאורים, וכולם אמת, והם באופנים שונים, וריאציות שונות, שאדם מתבונן אז יודע שהתכלית של העולם זה לא עולם כזה אכזר, עולם של מלחמות, עולם של רציחות, של שפיכות דמים ושל צער ובכי ויגון והנחה. לא לזה הבורא ברא את העולם. הוא ברא עולם מתוקן, והמטרה בוא תבוא בקרוב. כך כותב המהר"ל גם בספרו על עם ישראל, הוא כותב שם בספרו שנדע שכך יהיה לעתיד לבוא, שזו המטרה העיקרית של בריאת העולם, שיהיה עולם מתוקן. בינתיים עדיין הוא חסר, ואז יהיה כל זה על ידי שישחט את הלוויתן בשור הבר, והכל ישוב על מקומו בשלום, ואנחנו נשב על אדמתנו בלי שום נוגס ומבטל. כותב הרמב״ם גם בסוף ספרו, לא נתעבו הנביאים והתנאים לימות המשיח, לא כדי שישלטו באומות ולא כדי שיעשו מדינה או שלטון או איזה צבא או כל דבר אחר, אלא כדי שכולנו נהיה שקטים ושלווים ויושבים ונחים ועוסקים בתורה ורואים את השכינה מולנו ושמחים איתה. וגם המוות התבטל, וממילא שהמוות מתבטל אז המתים קמים, ואז תהיה שמחה גדולה שקשה מאוד לתאר את כל הפרטים שלה, אבל בקווים כלליים זה פחות או יותר מה שעתיד לקרות. וכל זה תלוי בשמחה שלנו ביום שמחת תורה, ושנשתדל הלילה ומחר לשמוח כמו שצריך ולעלוז בקדוש ברוך הוא, לשמוח בתורה הקדושה, אז כל הנבואות הללו יתגשמו, יבואו ויתקיימו. תודה.
תודה רבה וישר כוח לכבוד הרב. ואנחנו עם שאלה נוספת. אריה מירושלים.
שלום כבוד הרב.
שלום אריה, אריה שעד מינו יראה.
תודה רבה, אני פותח בברכה שנזכה לי לשמוע את הרב עד ביד גואל צודק.
אמן, תודה.
רציתי לשאול את הרב לגבי תוקים שהילדים בכלוב בבית, האם זה אפשרי? האם זה מונע פרנסה?
לא מונע פרנסה ולא מונע שום דבר, משעשע, משמח, מרגיע. לפעמים יש ילדים שהם לא ממושמעים או לא מרוכזים, ועד רבה אנחנו ממליצים שכן ישבו בבית עם איזה טוקי, עם איזה בעל חי טהור פחות או יותר, אף על פי שהטוקי הוא לאו דווקא ממיני הטהורים, אבל הוא נאה, הוא יפה, הוא נקי פחות או יותר, פחות לכלוך הוא עושה, הוא נבון, זה העיקר, ללמוד ממנו הרבה חוכמה. כבר אמר הפסוק, אדוני אלוהינו מלפנו מבהמות הארץ, גם מעוף השמיים יחכמנו. תראה, התוכי נקשר דווקא למישהו מסוים מבני הבית ולא לכל אחד. הוא נקשר עם כולם, אבל באופן סטנדרט. אבל אישית הוא נקשר לאחד מכולם. הוא יודע מתי הזמן של האוכל שלו, יודע היטב, מתבונן מי הוא מה, מה זוממים עליו, מה חושבים עליו. הוא גם יש לו תחושות שהקדוש ברוך הוא ברא בו, שחס ושלום כאשר מתרגשת איזו סכנה טבעית כמו רעידת אדמה או אפילו ירידת גשמים או רוח שערה שמתקרבת, הוא כבר מתחיל לצעוק, מתחיל לצפצף. רק צריך להבין אותו ולהתבונן איך הוא מגיב, ואז אתה יודע, חצי שעה קודם כבר הוא יודע. זה ידוע שאפילו באונייה שמלוקחים אותו, שמתרגשת שערה בים, הוא מיד מתחיל לצעוק במלוא כוחו ולהזהיר. אז הנה הבהמות האלה, החיות האלה, העופות האלה, ברא בהם הקדוש ברוך הוא הרבה חוכמה והרבה תחושות שלנו בתור בשר ודם אין אותם. אז הרבה דברים אפשר ללמוד מהן. גם מעוף השמיים יחכמנו. אז אין בזה שום מניעה, ואל תאמין לאלה שאומרים שזה מונע זה ומונע זה, וממציאים כל מיני דברים. עוד מעט תכתבו לנו אנציקלופדיה אנטי-טוקית. לא היה ולא נברא. הטוקי הוא חיה סימפטית, טובה, צריך רק להיזהר לו להרגיז אותו, שלא ישוך, שלא ינקר, וזה הכל, והכל יהיה בסדר, כמו כל בעל חי שצריך להיות איתו בשלום. תודה.
שתזכו לשנים רבות.
נעימות וטובות.
תודה למאזין ארי מירושלים, חזק ומוכלליו, ואנחנו עם מאזינה מהדרום, שלום לך גברת מרים.
שלום, שלום לרב, וחג שמח לשדרן.
שלום, חג שמח ומאושר.
אני גרה באשדוד, ושבצבר הייתה לנו אזעקה והיינו בסוכה.
והייתם?
בסוכה.
כן.
רצנו לחדר מדרגות, ואחר כך נאמר לנו שבגלל שהסוכה היא מקום מוגן, לא צריך לצאת ממנה. שבגלל שהסוכה היא מקום מוגן, מבחינת יהדות של הכל רוחני.
כן, אבל לא סומכים על הנס. אמת שכתוב שהיא נקראת סוכת שלום, ויש פסוק, מצאו פסוק שאומר כי צפנני בסוכו ביום רעה וסתירני בסתר ארולו בצור ירו ממני. נכון, הכוונה היא שמצוות סוכה מגנה על כל השנה כולה, ובכל השנה כולה בזכות מצוות סוכה אנחנו יכולים להיות מוגנים. אבל זה יכול לומר בשעת סכנה אדם צדיק שאין לו אפילו עבירה אחת. אבל אדם אם חס ושלום מי מאיתנו יכול לומר אני לא חטאתי. הוא חטא, אז בהחלט חייב לשמור את עצמו וללכת למקום מוגן. כך כותב רבנו בחי שיש שלושה סוגים בבני אדם. יש סוג שהוא רשע, לא עלינו, מה שיעשה, וכל הגנה שיגן, וירד למקלט הכי אטום, 40 קומות מתחת לאדמה, נגד אטום, ושם יקבל איזה וירוס שיחסל אותו חלילה. ואילו יש צדיק גדול, שלם במעשיו, שבאמת הוא ילך ברחוב, ושם יפלו סביבו פגזים, טילים, ולא יפגעו בו. הוא יצא משם שלם. איך? נס. למה? כי הוא מתנהג עם הקדוש ברוך הוא נגד הטבע. הוא קם בחצות, הוא הולך לפנות בוקר להתפלל. הוא לא מפחיד אותו, לא קור ולא חום בלימוד תורה ובהליכה לבית הכנסת. אז גם תנאי הטבע לא יפגעו בו. אבל רוב העולם הם באמצע, אנחנו נמצאים באמצע, בינונים. בינונים, לפעמים כך ולפעמים כך, לא תמיד עושים את מה שצריך לעשות, וגם נוקטים באמצעי זהירות, או נמנעים כשמרגישים לא טוב, נשמעים להוראות הרופא, מה שהרופא אומר, כן ללכת או לא ללכת. כנ"ל, כשיש סכנה, חייב אותו אדם, כך אומר רבנו בחי, לנקוט בכל אמצעי הזהירות, ואם לא עשה כן, ידונו אותו בשמיים כמתאבד. אז לכן צריך להיזהר, כשיש באמת אזעקה, הפסוק אומר, לך מי, בוא בחדריך, וסגור דלתיך בעדיך. אז טוב עשיתם שהלכתם לאזור מוגן. עסקו ואמצו, ושלא תשמעו יותר אזעקות, רק בעזה ולא פה, בעזרת השם.
בעזרת השם, אמן ואמן. תודה לרב. אנחנו עם מאזין מאלעד, שלום לך ישראל.
שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
רצינו לשאול, הפסוקים שנאמרים כל מוצאי שבת, אליהו הנביא, המפתיל מהקודש לחול, מה עושים במועדים במוצאי שבת? אפשר לומר אותם?
כשחל בשבת, כן. כשחל בשבת, בהחלט. לא חל בשבת, חל מועד ביום חול, כמו במוצאי שמחת תורה. הוא לא אומרים לא אליהו הנביא ולא אומרים שום פיוט. טוב לומר פיוטים ללוות את החג, כמו שאנחנו נוהגים לעשות אחרי שמחת תורה, שירים שונים של החג, שירים שונים לתורה, ללוות אותה, אבל לא את אותם שירים קבועים ששידרו ותקנו לנו ללוות את השבת, שהם יש להם עניין בקשר ישיר עם צאת השבת, עם סילוק הנשמה היתרה וכל יתר הדברים. זה כן, גם כשחל יום טוב בשבת אנחנו נשיר ונשורר בכל השירים, כמו אתמול בלילה, לשבת חול המועד. אז אמרנו, וייתן לך אלוקים, יום פנה כצל תומר, קל האל עלי גומר, וכן אליהו הנביא זכרו לטוב, אמר אדוני ליעקב, אל תירא עבדי יעקב, וכן על בית זה ויוסברו תהיה ברכת אליהו, ועוד 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 שירים ופזמונים, כי יד השם הטובה עליכם, לשיר אותם כל מוצאי שבת, גם כשמוחל בחג, וגם אפילו שהוא יוצא במוצאי יום הכיפורים. אבל יום טוב לא נהגו, אבל נהגו לשיר שירים של יום טוב, ללוות אותו, כי סוף סוף אלה ימים טובים, שעות יפות, שצריך לשמוח בהם ולקיים, ושמחת בחגיך. תודה.
תודה רבה. תודה לישראל מלעד, ואנחנו עם שרון מהדרום. שלום לך.
הרב, שלום עליכם. תזכו לשרים רבות, נעימות וטובות.
שלום,
ברוך השם, הרב, וכל הצוות של השידור באולפן הזה, בשם.
תודה.
לגבי מחר, שמחת תורה, יש לשאול, האם מותר להוציא, כדי לחסוך בעליות של העולים לתורה, להוציא באותו אולם של בית הכנסת שני ספרי תורה, אחד במקום אחד, אחד במקום שני, ופה יעלו חלק, ושם יעלו חלק מהעולים. האם זה מותר, הרב?
האמת שלכתחילה היה טוב שכולם היו באחדות אחת וכולם תחת קורת גג אחת שומעים חזן אחד, יש להם חמש עולים חיוב ויוסיפו עוד חמש מוסיפים. אבל כשאנחנו יודעים שיש יהודים שלא יהיו מרוצים והם ירצו דווקא כן לעלות ולא יספיק לנו לא חמישה ולא חמישייה של חמישה, בקושי חמישיות, עשרות של חמישה, אז באמת במקרה כזה טוב לעשות כן, כדי לחסוך בזמן של הציבור ולסיים מה שיותר מהר את העניין, כיוון שאנחנו רוצים להגיע בחצות הביתה ולאכול כזית לחם ביום טוב לפני שיעבור חצות. כזית לחם, לא מספיק עוגות. עוגות זה בדעבד. עוגות שיאכלו האינדיאנים. אנחנו צריכים לאכול לחם. אז לכן אפשר יהיה במקרה כזה לחלק אפילו 4-5 ספרי תורה בכמה מקומות שיקראו את התורה וכולם יעלו. אחרי שסיימו את העלייה, יעלה אחד חתן תורה לכולם או חתן בראשית לכולם, יתאחדו חזרה כל הקהל יחד, יאמרו מפטיר, הפטרה ותיקון הגשם, לא לשכוח, כי נהיה לנו חם, אפילו פה בירושלים אנחנו יושבים בסוכה, וחם לנו, עם המעברר. אז בבקשה, תיקון הגשם מוריד שיב הרוח ומוריד הגשם. ו... להתפלל ולהגיע הביתה, להשתדל לפני חצות, כבר ב-12:30 להיות על השולחן בבית, לעשות קידוש ולאכול כזית לחם. תבורך.
תודה רבה, תודה למאזין מהדרום. כבוד הרב, שאלה לגבי שניים קו אחד תרקום, איך לנהוג בבזות הברכה היום?
פעם אני לא שומע אותך, מה יש היום?
היום עניין של קריאת שניים מקרא ואחד תרקום.
באמת? טוב עשית שהזכרת אותנו ואת כל הציבור היקר, שאנחנו לא נוכל להגיע הלילה לשמחת תורה, שזה סיום התורה, אם לא שנסיים עכשיו היום הושענא רבה, וכדאי לעשות זאת בסוכה מי שיכול, מי שלא אז הוא בנסיעה, שעשה את זה בנסיעה, לקרוא את הפרשה וזאת הברכה, שניים מקרא ואחד תרגום, ולהתחיל כמה פסוקים מבראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כדי שהשטן לא יקטרג עלינו ויאמר, סיימו את התורה ועזבו אותה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, הנה מתחילים אותה מחדש. לכן גם ביום שמחת תורה יש לנו חתן בראשית, למה? אומר רבי אליעזר הגדול, בא השטן ואומר, איפה ישראל? לא גמרו את התורה, נשאר להם פרשת האזינו ועצרו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חכה השטן, עכשיו היום הם עושים שמחה, והיום הם עושים חתן תורה, והחתן תורה מסיים את התורה. טוב, הוא מחכה, מסיים את התורה, הוא לא סותם את פיו. אומר, אבל עזבו את התורה וילכו הביתה יותר, די. אמר לו, לא, שתוק, בוא ותראה שהם אומרים בסימנה טובה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הם חוזרים עליה שנית, ובשבת הקרובה יגידו את פרשת בראשית. אז לכן אנחנו מסמיכים את בראשית לחתן תורה. אז לכן לא צריך, צריך לשמוח, וצריך גם היום להשתדל לסיים את הפרשה. לא השתדל, לא יצא לו היום, אז בלילה. לא יצא לו בלילה, מחר בבוקר, יש די זמן לפעמים בין גברה לגברה, בין עולה לעולה, כי מעולה לעולה כוחנו עולה, ואז אתה קורא את הפרשה, מסיים אותה, ועושים שמחת תורה.
תודה רבה, חזק וברוך לרב. כמו שהרב, הזכיר, אני מזכיר שוב, המנהג הזה שאנשים חוששים לא להיכנס לחצות היום, בצום לגבי סעודה והאריכות בהקפות, הרב יחזק, תמיד אנחנו מחזקים את הציבור.
אבל יש כאלה שסומכים על הביצה המנדוס שהתגנבו באמצע התפילת שחרית למטבח, או איזה כוסית שהם הרימו שם, או פיסטוקים שאכלו שם. זה לא נכון לעשות כן. צריך לסיים את התפילה בזמן וללכת, הכי טוב להתפלל בנס החמה, ללכת לעשות סעודה כמו שצריך. כי יום שמחת תורה מגיע לו סעודה נאה, יפה, עם כל האביזרים, עם כל המנות הכי טובות. יש לנו נשים צדקניות בכל בית ובית, שמכינות מיני מעדנים מבשר ועופות, והם יכולים להמציא גם מהירח דברים יפים ונעים, ולכבוד החג הנפלא הזה. תודה.
תודה רבה לרב. אנחנו עם שאלת מאזין מהמרכז. שלום לך אליהו.
שלום ברכה.
שלום.
כמובן שאנחנו שותפים לכל הברכות, כבוד הרב.
כבד.
מלכי זה יש לי שאלה כזאת. אנחנו הרחנו אצלנו את החתן, את החתן שלנו ביום הראשון של חג הסוכות. הוא בא עם ארבעת המינים שלו, ולי הייתה ארבעת המינים שלי, הרחנו את זה על השולחן, ולמחרת בבוקר אני עולה לצלי יותר מוקדם ממנו, ובטעות אני לקחתי את שלו והוא לקח את שלי. כשאני באתי לבית הכנסת פתחתי את החבילה, אני רואה זה לא שלי. אחר כך הזכרתי שהוא נמצא אצלנו, אז הבנתי שזה שלו. השאלה אם אנחנו בבלבול הזה גרמנו איזה נזק.
אם
בבלבול הזה שאני לקחתי את שלו והוא לקח את שלי, זאת אומרת, אני פה לא בסדר שלקחתי את שלו.
אין בעיה. יש שאלה כזאת בהלכה, נידונה בפוסקים, ואפילו לגבי יום ראשון, שזה יותר חמור מיום שני.
לא, זה יום ראשון, סליחה, יום ראשון.
יום ראשון צריך ולקחתם לכם, אז הפוסקים כתבו שבסתמה הוא ויתר והוא הסכים והוא ידע וזה בסדר. ולכן יצא ידי חובה ויכול אפילו לברך לכתחילה כאשר הוא לא מוצא את הבעדים שם לידו, כי ניחא לעיניש דלעבד מצווה בממונה. אמרה אומרת, טוב לו לאדם, הוא שמח בזה, שבממון שלו עושים מצווה. אז ודאי שהתנך, הוא שמח, הוא אכל אצלך, והוא שמח, וישן אצלך. בטח שהוא רוצה, והוא מסכים, שתברך על הלולה והאתרוג שלו. לכן יצאת ידי חובה, ואין לך מה לחשוש. העריכו בזה הפוסקים, בכל מיני אופנים ושאלות, אבל להלכה יצאת ידי חובה, וגם הוא יצא ידי חובה.
תודה רבה. תודה למאזין אליהו מהמרכז. אנחנו מאזין מנתניה. שלום לך, עמיחי.
שלום וברכה לכבוד הרב.
שלום, שלום, שלום.
מועדים לשמחה. אנחנו בית כנסת אשכנזי, שבערב שמחת תורה, לא נהגנו לעשות קידוש בהקפות, והשנה יש מישהו בבית הכנסת שמשום מה דואג אל הציבור יותר ממה שצריך, והוא טוען שצריך לעשות, שבתוך הקפות, אם יש אנשים שלא יכולים להתאפק ואז יצאו החוצה, יעשו קידוש לעצמם ויאכלו איזה עוגה, יתאמו איזה עוגה. או שיעשו קידוש מרכזי לפני כל ההקפות, או באמצע ההקפות, בשביל להוציא ידי חובה את כל הציבור, בשביל שיוכלו לתרום משהו בתוך ההקפות. האם הועיל וההקפות האלה הם עדיין בתוך התפילה? עוד לא אמרנו עלינו לשבר. האם זה מותר בכלל לעשות קידוש?
האמת שזה לא לך תפילה. זה רק בשעת הדחק, כגון זקנים או אורחים או אנשים שרעבים ביותר, אז מותר לעשות להם כן. אין בזה בעיה שיעשו קידוש. אם כי גם צריך להיזהר, בעיקר ביום שמחת תורה, שלא לשתות שתייה חריפה בתוך בית הכנסת, כי באים אחר כך לידי קלות ראש, ובכלל אכילה ושתייה בבית הכנסת היא לא תמיד מותרת. יש תנאים מסוימים מתי מותר לאכול, מתי מותר לשתות בתוך בית הכנסת. אז האמת שהיה כדאי קצת להזדרז עם ההקפות, ואנשים יתאמו משהו לפני שיבואו לבית הכנסת, שכך לא יהיו רעבים מדי, כי יתר האדם לאכול אחת לכמה שעות. אז אם הוא כמה שעות לפני כן כבר אכל, ופחות או יותר הוא לא רעב וגם לא שבע כל כך, אבל הוא בא לבית הכנסת, הוא לא חייב שם לשתות, כי אחר כך זה הופך להיות מנהג קבע, וגם אלה שלא רעבים, וגם אלה שלא צמאים, מתחילים לשתות, בפרט הילדים, שהם תמיד מחפשים אטרקציות, ויתחילו למלות מכל מיני משקעות, בכל הצבעים והגוונים למיניהם, וילכלכו את בית הכנסת, ולמחרת אנחנו צריכים להתפלל שם, ואיך ייראה הבית הכנסת והרצפה של בית הכנסת, כולה תהיה פסיפס, כמו שמצאו בקריית גת. זה לא ככה. צריך לנהוג כבוד, או שיעשו חדר מיוחד, שמי שבאמת רעב או צמא או שבא מדרך רחוקה, ילך לו לשם ויעשה מה שצריך לעשות. אבל באופן רשמי ולהנהיג את זה בצורה תקנית, כדאי לוותר. מה שכן, ביום שמחת תורה, כשרואים שמגיע חצות והזמן באמת עובר, אז פה ראוי לעשות הפסקה ולגשת לאותו חדר, לאותו אולם או לחצר, ולעשות שם קידוש, וכל אחד יאכל כזית עוגה. זה לא מועיל אם הוא לא אוכל כזית מזונות, זה לא נקרא קידוש. או שישתה רבעית יין או כזית של מזונות, בזה יצא את החובה. אבל על פניו, כמו שאמרנו, לעשות הכל מסודר. את הכנסת זה מקום של תפילה, לא מקום של אכילה ושתייה, והבית זה המקום של אכילה ושתייה. תודה.
תודה למאזין מנתניה. כאן שוב מבקשים לעורר שהרב יחזה גם על העניין הזה, להיות יותר ערניים גם בשמחת תורה בבתי הכנסת וגם במקומות ציבוריים, להיות יותר ערניים בחג הזה.
כן, להיות ערניים, הן מבחינה ביטחונית, אבל בראש ובראשונה, לשמור על קדושת ספרי התורה. כל הפוסקים, ובראשם רבנו חיים פלאג'י, כתבו באורך שלא יניפו את הספר התורה באוויר, עם שתי ידיים או עם יד אחת, בכל מיני צורות, וחלילה וחס יבואו לידי חלילה שספר התורה ייפול, ואז כל הקהל צריך לצום. הסיבה שכל הקהל צריך לצום, כי לא הגן הזכותם של הקהל שספר התורה לא ייפול. אז יש בזה בעיה חמורה מאוד. מה גם שזה קלות ראש ולא יפה כלפי הספר תורה שמנענעים אותו. אנחנו צריכים לרקוד לפניו או לרקוד איתו, שאנחנו מחבקים אותו, ולא לנענע אותו ושהוא ירקוד לפנינו. לכן צריך להעיר על זה, שרואים צעירים שעושים דברים כאלה, להעיר להם בנחת שלא יעשו כן. אותו דבר העירו שם בפוסקים, ש שלא ירכיבו איש על גבי חברו, שזה לא טוב, זה לא צנוע, זה לא כבוד ולא מכובד בבית הכנסת ביום קדוש כזה, שאנחנו לוקחים איזה אדם, מרימים אותו על הכתפיים. אלא אנחנו נרים את ספרי התורה עלינו, ולא בני אדם. וגם מה שאמרת, שצריך ערנות, שלא יבואו חלילה וחש אלה בני עוולה ויכנסו בתוכנו, ולא יתערבו איתנו, כי היום הזה זה יום של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל לבדם, בלי שום אחד אחר. תודה.
תודה רבה לרב, חזק וברוך. אנחנו עם מאזין מירושלים, שלום לך דוד.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול את כבוד הרב, יש בתי כנסיות שבלכה דודי, הם מדלגים את הקטע התעוררי, מה באמת צריך להגיד?
לא ידעתי למה. אולי הם רוצים לישון פר קומי. אז יש פעמיים ה, ואין בזה שום בעיה לומר זאת בערב שבת. יכול להיות שיש כאלה שממהרים מאוד. אני לא יודע אז מה יחסוך להם פסוק אחד שהם ידלגו אותו. אבל יש לומר את הכל באופן מלא. תודה.
תודה למאזין הצעיר דוד מירושלים. יישר כוח לרב. אנחנו הגענו לסיום. הרב דברי סיום אחרונים וחיזוק ועידוד. הרב עודד אותנו במשך השידור.
היום זה יום הושענא רבה, יום גדול מאוד רבותיי. יום של תשובה. זה היום האחרון מימי התשובה של ראש השנה, יום הכיפורים והושענא רבה. אנחנו עדיין יכולים לזכות כולנו לפתקת טובה. אני נורא שמח שנפל בחדקי להיות איתכם יחד קרוב לשעה, מדבר דברי תורה ובענייני יומה. אין ספק שזה עושה נחת רוח לאבינו שבשמיים, וזה עושה סניגוריה לעם ישראל, והשטן סותם פיו ולא יכול לקטרג עלינו. וגם אם חטאנו או אבינו פשענו במשך השנה כולה, עכשיו על ידי דברי תורה ועל ידי ברורי תשובה שבליבנו, אם מחלו לנו אבונותינו ואם מחקו וישלחו למצולות ים, שנאמר בתשליר מצולות ים כל חטאותם. חזקו ואמצו אחי ורעי, תהיה לכולנו פתקה טובה מחר בתפילה, לא לשכוח בתפילת מוסף להתעורר, ובשמע ישראל לכוון היטב שאינני מוסר נפשי, לא אמיר את דתי בשום פנים ואופן, ולא אחליף את אמונתי, ולא אסיר את מבטחי בבורא העולמים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואין שום כוח אחר בעולם שיכול להושיע, להציל או לעזור, אלא הם רק שליחים. שאדם מכוון את זה בשמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אז באמת באותה שעה נמחלים לו כל עוונותיו, והוא מקבל פתקה נפלאה. טובה זה מילה שכוללת הכל. גמטריה 22. אז כל 22 צינורות השפע מתעוררים אז ונשפחים וזורמים על ראש עם ישראל. ועזרת השם תהיה לנו ולכם פתקה טובה בתפילת מוסף של מחר, שמיני עצרת, וגם היהודים מחוץ לארץ שעושים יומיים, אז זה שמיני עצרת ולא היום שאחרי, שהוא שמחת תורה. ואז נכתב ונחתם כולנו בספר החיים והשלום, ונקבל פתקה טובה לשנה כולה, שנת גאולה וישועה. תודה רבה לצוות באולפן, כאן המקום לברך את כולכם שאתם עושים מסירות נפש ועבודת קודש מדי ערב שבת בשבתו וערב חג בחגו. ואפילו שזה יוצא ימים רצופים בזה אחר זה, מוסרים נפש בשביל עם ישראל. שריכם שאתם מזכי הרבים. אשרי עם ישראל שרודף אחרי המצוות. בזכות זה יאמר השם די לצרותינו. הזכו ואמצו ונתחזק ונחוג את החג הזה האחרון עם הקדוש ברוך הוא בדיצה ובצהלה. שלום ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.